אדם זה לא הגוף שלו, אלא זה הרוח ממללה שלו. ככל שיש לנו נשמה גדולה שאצולה בנו ממרומים, אנחנו סיפנון. דברים שאני אומר זה הקדמה לסיפנון. נכון שלאדם יש נשמה שהיא אצולה ממרומים, אבל הנשמה השמימית הזאת ניתנה בגוף על מנת להופיע מגמות נשמתיות אציליות בחיי הגוף. אז הנשמה שניתנה בנו זה חלקו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו, האישיות שלנו, המדרגה שלנו, היא מתגלה ברוח ממללה שלנו, באישיות שלנו שמתגלה בדעה ודיבור. איזה תודעה יש, מתוך איזה תודעה אנחנו חיים, ומה אנחנו מצליחים להביא לידי דיבור, דיבור והנהגה, כמו שדיברנו קצת בפעם שקודמת ופעמים שם. זה באדם הפרטי. ובאומה, גם האומה זה לא הגוף של האומה, הגוף של האומה זה הכלי שדרכו היא צריכה להופיע את הרוח ממללה שלו. האומה זה גם לא רק נשמתה של האומה, סגולתה של האומה, יצירתה בברית אלוקית, אלא זה הרוח ממללה של האומה, והרוח ממללה של האומה זו התורה, תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה הגובה העליון של תורה שבעל פה, כפי מה שהוא אצול לנו ממרומים. אז במובן מסוים תורה שבכתב, אף על פי שניתנה לנו משמיים, במובן הזה שהמחשבה האלוקית שעל פי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם נשתלשלה עד שנצטיירה באותיות שאנחנו יכולים ללמוד אותם בשכלנו, אבל האותיות הם חיות הקדושה, ודברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה. התורה מונחת באותיות, באותיות הקודש שכתובות בספר התורה, כמו שכותב רש"י במסכת שבת בדף קובדלת עמוד ב', שמי שרואה אדם שנפטר חייב לקרוא, כי זה כמו ספר תורה שנפטר. רש"י אומר שאדם, נשמה של אדם זה כמו ספר תורה. ספר תורה אפשר ללמוד, נמצא למד, הוא בא ללמד, נמצא בא ללמד, הוא נמצא למד. זאת אומרת שספר תורה זה דבר חי. מי שנמצא בשביל חייב לקרוא כמו שרואה ספר תורה שנשרף. הספר תורה זה דבר חי, קודם כל צריך לדעת את הדבר הזה. אבל כמו שדברים שבכתב אי אתה רשאי לומרם על פה, כך דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם. מלכתחילה אסור לכתוב דברי תורה שבעל פה. למה? מסביר הרב, כי אתה ממית את התורה. תורה שבעל פה, התורה חיה זה כשהיא מופיעה בתור רוח ממללה. שוב, תורה שבעל פה זה לא מה שאנחנו מבינים בתורה. מה שאנחנו מבינים בתורה זה אנושי. תורה שבעל פה פרושה לבה, התורה העליונה שמגיעה אלינו מן השמיים, שמופיעה בתור הרוח ממללה שלנו. ברור שאם אדם הוא ילד קטן, כן, נמצא במדרגה של קטנות, אז מה מן התורה יופיע בתור רוח ממללה שלו? הבנות קטנות. כשהוא יגדל, יהיו הבנות גדולות. אבל זה מה שהתורה צריכה ליצור בנו, זה לא הבנות שלנו בתורה. טוב, אבל איך אנחנו יוצרים את ההבנות הללו? רק כדי שאנחנו לומדים תורה בשכלנו. נכון. אבל כדי שבאמת מה שאנחנו לומדים בשכלנו זה יישאר תורה, ולא שהפכנו את התורה להיות במה לכישרונות צעירים שבה על ידי הטקסט של התורה אנחנו מוציאים, אלא פועל את הכישרונות שלנו. על ידי זה צריך, יש דרכים, אנחנו קונים תורה, ואימה, בהירה, וענבה וכו', כמו שרבינו מלמד על פי את המשנה כמובן שמופיעה בפרקי אבות, בממחי דברים שהתורה נקראת. מכל מקום, תורה שבעל פה זה רוח ממללה. ולכן אם אתה כותב את דברי תורה שבעל פה, זה נקרא הפרו תורתך. מה זה הפרו תורתך? זה נקרא להמית דברי תורה. תורה שבעל פה זה דבר חי. וכשאתה כותב אותו, כמו שלא אותי אותו לאין קדושה כמו אותיות של ספר תורה. אותיות של ספר תורה זה קדוש. זה קדוש כוונה, זה חי, זה דבר חי, זה יש בזה קדושה. אבל כשאנחנו לוקחים דברי תורה שבעל פה וכותבים אותם, אז יש בזה ערך. כי אנחנו יכולים למסור אותה מדור לדור, והשן הזמן שנוגסת ואוכלת ברוח שלנו, שאנחנו לא זוכרים ולא חיים את זה, אז היא יכולה לחזור מדי דור ולשחזר, הנה מה כתב הרשב"א, אם זה היה מונח רק ברוחו של הרשב"א, היום לא היה, לא היה לנו את זה. כן, למה? כי אם תורה שבעל פה זה דבר חי באמת, כן, נמצאים במדרגה הגדולה הזאת, אז תנא מיני 40 זימנים, אדם היה, קודם כל האדם היה מקבל מרבו, כלומר, נפשו קשורה בנפשו, היה שונה את זה 40 פעמים עד במלאך וקיסטה. מסביר הרב ציוד, אתם זוכרים את זה? 40 פעמים זה למצוינים שבמצוינים. הגאונים שבגאונים, קודם כל היו לומדים 40 פעם מהרב שלהם. למה? כי עד 40 שנה פעמים אדם לא עומד על דעת רבו. צריך קודם צריך נפשו קשורה בנפשו. היום אין דבר כזה. היום התלמיד קורא מה כתוב, כתב קהילות יעקב, כתב את זה הקהילות יעקב. תמיד אומר, כן נראה לי, לא נראה לי, מפלפל בזה, קודם כל, תנא מיני 40 זימנים. כן, מה אתה אומר?
תנא מיני 40 זימנים זה אומר לחזור בעל פה או להבין גם?
לא, קודם כל שנה ממנו 40 פעמים, מה שנה ממנו? הלוכה כשמוע על בר שאילה, זהו, שנה ממנו 40 פעם את הדבר הזה. 40 פעם שנה את הדבר הזה, למה? כן, יודע, אבל זה בדיוק מה שאתה חושב, כי אצלך על פה זה דבר מת, ואני מסביר לך על פה זה דבר חי, זה נהיה רוח החיים שלו. זה נהיה עכשיו התורה שלו. הוא שנה מזה 40 פעמים, לא כדי לדעת את זה בעל פה. הוא שנה את זה 40 פעמים כדי שזה יהפוך להיות רוח החיים שלו.
אבל לא הבין את זה, כאילו, כמה?
לא, הפוך, הוא הבין כבר בפעם הראשונה, ואף על פרן הוא חזר 40 פעם. לא, הוא לא אמר רק את זה. ודאי שהוא למד את זה מתוך רבו, אבל הוא קיבל מרבו. קודם קיבל. נכון? למה אנחנו מחזיקים עוד מדברי רבנו חננאל? כי דברי רבנו חננאל, כל דבריו דברי קבלה. כלומר, רבנו חננאל, הוא אסף מדברי הגאונים, מה שהיה מונח ברוחם של הגאונים בבתי מדרש של הגאונים, היה מונח ברוחו של רבנו חננאל. לכן אנחנו מחזיקים מדברי רבנו חננאל, כי כל דבריו דברי קבלה. טוב, יש זה מחלוקות, רש"י ותוספות וכו' וכו', רך, אבל רבנו חננאל, יש תפקיד לרבנו חננאל שנתפס על הגיליון, שכל דבריו דברי קבלה. מה מסביר החזונים שלו? מה אתה אומר רבנו? אז זה קודם הסברתי, מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה... יש לה יניקה. יון, מה, רצית לשאול?
כן.
סליחה.
כאילו, אז את כל הפעמים שהם חוזרים, זה מחזור כדי לזכור את זה בעל פה?
לא, זה לא לזכור בעל פה כמו טוקי, זה לא לזכור, זה לא נמצא על פה. זה נמצא על כותבם על לוח ליבך, נכון. לכן, זה לא כדי לזכור את זה, כדי לומר את זה כמו טוקי. אלא כותבם על לוח ליבך. זה כמו שעד 40 שנה אדם לא עומד על דעת רבו. 40 פעם, זה 40 פעם של יצירה. כותבם על זה, היה כתוב בלוח ליבה. הוא ידע לומר זה כי ככה הוא התבונן על המציאות. אתה מבין? זה ההתבוננות שלו. תשמע רבינו, אדם, יש שתי מדרגות של על פה. יש מדרגות על פה הכוונה. אם זה כתוב, אני יודע, מה אני אעשה שלא יהיה כתוב לפניי? צריך לזכור בעל פה. הכי טוב שיהיה כתוב. אם זה לא יכול להיות כתוב, אני צריך לזכור בעל פה. יש על פה שזה יותר מכתוב. כי בכתוב זה לא חי. זה מונח שם, באותיות. כן? בעל פה זה נהיה רוח החיים שלי. לא צריך לזכור את זה, זה רוח החיים שלי. אתה מבין? כמו אדם, הילד שואל אותו, אבא, למה אתה לא אומר שאתה אוהב אותי? שכחתי לומר את זה. אם הוא אוהב, הוא אומר את זה. כן?
הוא אומר את זה בצורה טבעית?
כן, אתה אומר את זה כי זה מעצמו. זה אומר החיים שלו. הוא אומר, ילדי, אני אוהב אותך. כי הוא אוהב, הוא אומר את זה. לא בגלל שהוא אומר את זה, הוא אוהב. הוא אוהב, אז הוא אומר, זה נקרא רוח ממללה. זה הרוח ממללה שלו. ואת זה האישיות שלו מדברת. אתה, ברוך השם, לומד תורה בישיבה כבר 3 ורבע שנים. אז יש לך איזה מדרגה של תלמיד חוכם. מה הכוונה? עכשיו, כשאתה מדבר, התורה ממללת בתוכך. אתה מדבר בחדר אוכל. אתה מדבר מתוך תורה, מתוך התורה שבך. מתוך זה אתה מדבר. אתה עכשיו הגיע סוגיה חדשה. סוגיית... לא, סוגיית גלעד שליט, סוגיית חופות על ידי רבני צוהר. לא יודע בדיוק מה אתה אומר. מה עכשיו ההתבוננות שלך? עכשיו הרוח ממללה שלך היא מתבוננת על הדבר. כמו שאתה לומד יותר תורה, אז הרוח ממללה שלך זה התורה אומרת. אז אם אתה למדת 3.5 שנים בשווה חברות, זה מדרגה מסוימת. אבל אם זה הרב חנני מדבר, אז הרוח ממללה שלך זה תורה. ואם זה רב פלוני מדבר, אתה יודע מה? זה הרוח ממללה שלו, זה תורה. מה שהוא אומר עכשיו זה תורה. תורה מדברת מתוך גרונו. למה? כי זה האישיות שלו. למה זה האישיות שלו? אי אפשר להגיע לידי זה אם אדם רק אוהב דברי תורה. לומד דברי תורה, הוא צריך להתמלא בידיעות של ש"ס. אם אדם יתמלא בידיעות של ש"ס, רשב"א וזה מערכות שלמות, אז הוא נהיה רוח ממן ללשונו זה תורה.
אז כשהרב אומר שזה נהיה באופן טבעי, זאת אומרת שכשהוא, אם נניח שלא שואלים תורה, זה לא שהוא היה אומר,
זה לא שהוא אמר מהזיכרון, אלא אומר מהחיים, כותבים על לוח ליבך, נכון.
כן, כאילו, אם אין לנו סוגיות המשטר, אנחנו אומרים, רש"י אומר בסוגיה ככה, אז הוא אומר ככה, אז הוא אמר, כאילו, בצורה טבעית, מה?
מה כבר בסדר? גם יכול לומר, רש"י אומר ככה, התוספות אומר ככה, זה הכל מנח בקיסטה. זה מונח אצלו. למה זה מונח אצלו? כי הוא לא צריך לזכור, זה הרוח ממלאה שלו. זה מדרגה, כל אנחנו לא מכירים את זה, כי אצלנו הרי בגלל עת לעשות שמפרו תורתך. אנחנו מפירים תורה, כביכול ממיתים דבר חי, כדי שלפחות יישאר לנו שנוכל לעשות לשם. לא לזה לא יכולנו לעשות בכלל. אבל זה לא המצב הטבעי, המצב הטבעי שאין ספרים. לומדים בעל פה. למה? למה לא יכתבו? מה רע בזה? כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. ברית זה קשר חי. ולכן, על פי הדברים האלה קראתי ברית, לומד הגמרא בגיטין סמך, שדברים שבעל פה יתר ראשון לכותבם. זה ברית. ברגע שאתה כותב את זה, הופרה ברית. זה כבר לא ברית. התורה שבכתב זה קדושה באותיות, זה חי באותיות. למה זה לא מונח בנו? כי תורה שבכתב זה תמיד הציור העליון שנמצא בשמיים, שלא תלוי במדרגות שלנו, לא תלוי בהבנות שלנו. מצוין רבותיי, יניקת תורה שבעל פה, ודאי זה המשך תורה מן השמיים, אבל זה תלוי בגלוי מן הארץ, כמו זה תלוי אם זה ילד קטן או אדם גדול, זה תלוי אם זה אדם חריף או אדם מתבונן לרוחב. יש כישרונות שונים, ולכן הרוח ממלאה שלו בא לידי דברים שונים. רבי ישמעאל ורבי עקיבא, רבי ישמעאל דורש כל התורה ריבוי מיעוט וריבוי, רבי עקיבא דורש כלל ופרט וכלל. כן? הפוך. תנא ורבי ישמעאל כלל ופרט וכלל, רבי עקיבא ריבוי מיעוט וריבוי. כן? כל זה נובע מזה שזה הרוח ממלאה שלו. זה לא רק השכל שלו, רק האינטלקט שלו, זה הרוח ממלאה שלו. משה בקופיה, בהקדמת התניה, בצ'י ממידדין, בתילה מידחס, זה הרוח ממעלה שלו. אז זה דורש בגילוי מן הארץ. עכשיו, כמה שאנחנו מדברים על האומה, לכן זה מאוד תלוי מה האומה. אם האומה חיה את עצמה באופן בריא, אם הגוף שלה בריא, הרגש, לכן זה מאוד משנה. אדם שהוא לא בריא בנפשו, אז זה פגם בהופעת התורה. זה לא תלוי רק השכל, יכול להיות שיהיה לו שכל חריף. שכל חריף הוא מחודד מאוד. הנפש שלו לא בריאה, אז הוא לא יקלוט דברי תורה באופן נכון. זה יהיה עקום. במידה מסוימת זה יהיה עקום. למה? כי אין לו תפיסת חיים שלמה שעל ידה יכולים דברי תורה לחלחל בתורה. אדם צריך להיות בריא בנפשו. בריא זאת אומרת, מאמין בחיים, שמח, מלא אהבה, לא מרגיש כל הזמן שהוא עקוד ועזוק בגלל שהחיים ממררים, מייסרים אותו. הוא לא מאמין ברע, הוא מאמין בטוב. אדם שבחייו שייך אל רוח התורה. אז כשהוא ילמד דברי תורה, הוא יפגוש את זה בתורה. אבל אדם שהוא כל הזמן הוא מחפש שכל המציאות הזו רק רואים, תחניף לו, כי הוא חסר, חסר אהבת עצמו, חסר אמון בעצמו, חסר אמון בחיים. אז הוא לא יפגוש, הוא לא יתחבר לתורה. הוא לא יתחבר לתורה. זה לא בעיה בתורה, הוא שלא מתחבר, בעיה שלו נפש כזאת. זה באדם הפרטי. עם ישראל, כדי שהוא יופיע תורה שבעל פה שלמה, צריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה מסודרים לכל סדריהם. מה הם סדרי האומה? גופה הבריא, נפשה הבריאה, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושודרים וכל תכסיסיהם. כלומר, החלק השני של משנה תורה, השליש השני של ספר משנה תורה, אז חיה היא תוירו שבעל פה, בכל זיו תפארתה, דיברנו על המושגים הללו, פורחת, מעלה ניצה, ואז מה שבאמת מופיע בחיינו, זה נאמן לתורה שבכתב, זה ההופעה של תורה שבכתב, של תורה שבכתב בחיים הללו. בגלות נפרדו התאומים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה תאומים. זה שני גופים, אבל הם מתאימים זה לזה. תורה שבכתב זה קדושת האותיות, נראה לזה האובייקט. קדושת תורה שבעל פה זה התורה שבכתב בתור רוח ממללה של האומה, האישיות של האומה שממללת, אבל זה מתאים זה לזה. כדי שיהיה מתאים זה צריך שזה יופיע בגוף בריא, זה ארץ ישראל בנויה, נפש בריאה, זה מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שוטרים ושוטפים וכל תפסים. ואז, כשיש גוף בריאה ונפש בריאה, אז הרוח ממלא לה. כשאומה כזו נפגשת עם התורה, זה מוליד בהבנות, פרשנויות, מדרשי תנאים, שהם באמת המשך הופעת תורה שבכתב מן השמיים אלינו. לכן, אנחנו, כל מה שאנחנו יודעים, נסמכים על דור התנאים. כי דור התנאים, זה היה דור שעוד חלקו היה לפני המקדש, כלומר, לפני החורבן, וחלקו היה אחרי החורבן, אנשים שגרו לפני, ועוד ספיחי ספיחים, זהו, חתימת המשנה, 200 שנה אחרי. למה? כי צריך עוד שרידים מהמצב הזה שבו עם ישראל הוא עם בריא. על זה, בוא נלמד משהו מתוך איגרת. איגרת צדיק, כתוב פה. איגרות א'. אמרת, זה לרב מוישה זיידן, אמרת שלפי דבריי, התורה הולכת ומתפתחת. כי הנה, יש הבנות חדשות, ועוד מעט הרב שם כותב, שכשיקום בית דין הגדול, אז יכול להיות שישנו את ידרשו את הפסוקים אחרת. יכול להיות שבית דין הגדול ידרשו ויגידו, אישה כשרה לעדות. יכול להיות. לא בגלל שארגון קולך אומר את זה, והבית דין יקנעו לזה. לא בגלל זה. נגיד יגידו למסקנה כזו שזה יותר נכון. יגיעו למסקנה לבטל מים אחרואים. למה? כי אין מלך סדומי. לא יודע מה יגיעו למסקנה. כל אחד. אז אמר לו, נראה לי זה רב בנימין לוין, לא זוכרים רב משה זר רב בנימין לוין, מנשה לוין. אמר לו, הנה אתה רואה התפתחות בתורה. אמרת שצפי דברי התוירו הולכת ומתבדר. חס ושלום. לא אמרתי מעולם דבר זר כזה. מושג ההתפתחות שרגיל העם לייחס הוא מאורה של פנים חדשות המביא קלות ראש. כי כאילו עד עכשיו היה דבר כזה ומעכשיו נפגוש דבר אחר. לא. מה שאנוכי אומר הוא כך. הידיעה העליונה, אז האם התורה שבעל פה יהיו לה תמיד אותם פנים? לא. לתורה שבעל פה לא יהיו תמיד אותם פנים. אבל כל הפנים זה מה שראוי לפי כל דור להתקבל בו לפי מדרגת תורה שבכתב. כלומר, הידיעה העליונה סוקרת כל המעשים מראש ועד סוף. היא סובבת את כל התורה כולה. היא אמיתת קבלת או מלכות שמיים. כלומר, שהוכנו מראש כל הסיבות שיסבבו ההבנות וההרגשות לבוא לידי החלטות בכל דור ודור כראוי וכנכון. כלומר, זה לא שהדור הזה מצד הצורך של המציאות, כי נראה לנו שזה יפגע בכבוד האישה או דברים כאלה, לכן הדור ידרש. אלא, אנחנו יודעים שהתורה שבכתב קולט את כל האמיתות כולן, את כל גווני הופעותיהן, וכל דור ודור, לפי כמה שהוא מכוון לספוג את דברי תורה לתוכו, יפרש את התורה. אבל זה תלוי מי, זה צריך להיות פרשנות של בית דין הגדול, תוך הרב יגיד. הפרש את התורה, לפי רוח הממללה שלו, זה מה שאמרתי לכם קודם, זה לא הבנות שלנו בתורה, זה הבנות שמה שהתורה יוצרת בנו, לפי ערכנו, לפי הדור הזה, נפקא מינה אומר הרב, על כן, אי אפשר לאמיתתה של תורה להתגלות, כי אם בהיות עם השם כולו בארצו, כדי שכשהתורה תופיע רוח ממללה, מי שיקבל אותה ומי שמכוון אליה, זה מי שהוא מופיע בגוף בריא ובנפש בריאה. מבונה בכל תיקונם הרוחניים והחומרים גם יחד. אז תשוב תורה שבעל פה לאיתנה לפי הכרת בית דין הגדול היושב במקום אשר יבחר השם. כלומר יש שניים, שזה יהיה בית דין הגדול סמוכים, שתיים שזה יהיה במקום אשר יבחר השם. הם צריכים לשבת במקום כי מלמד שהמקום גורם ומלמד זה הגמרא על כל דבר שיפלא במשפט. ואז אנו בטוחים שכל תולדה חדשה, נגיד אם יחדשו איזה דין, ידרשו בפוסוק משהו אחר, תהיה מוכתרת בכל עוז ובכל קודש. זה יהיה שייך על אותה מגמה של קודש של קדוש לעולם קייב, לא מגמה ראית המשתנה לפי גחמות הדור. כי קודש ישראל להשם. ואם טיפול שאלה לזה משפט שבתורה, שלפי מושגי המוסר יהיה נראה שצריך להיות מובן באופן אחר, אז אם באמת על פי פדן לא יוכרד שזה המשפט, שזה המשפט לא נאמר כי אם באותם הפנים שכבר אינם, ודאי ימצא על זה מקור בתורה. כלומר, צריך שבית דין הגדול לא רק ודאי יחיו. עכשיו הם ילמדו כך את התורה. והסכמת המאורעות, זה מה שנקרא בגילוי מן הארץ, עם כוח בית דין ודרישת המקרא יחד, שזה בגילוי מן השמיים, אינם דברים שמזדנים במקרה. כי אלוקים, זה לא הכוונה, אתה רוצה ללמוד זה, למדת את זה בתורה. Okay. אתה בעצם לקחת מנה, עכשיו למדת את זה בתורה. זה היה האופן של לימדות תורה. כי אם הם אותיות מחכימות מאורה של תורה, והמיטה תורה שבעל פה, שאנו חייבים לשמוע לשפטר שיהיה בימים ההם, ואין כאן התפתחות של גריאותה. עכשיו יבוא יגיד לומר, אז מה בעיה? גם אנחנו נעשה ככה, גם לנו יש כבר תרבות חדשה, בוא נתבונן בתורה, ונקרא בה דברים שמתאימים אל ההתפתחות של ימינו. אבל מי שבא לדון בזמן הזה שאנחנו מדולדלים, וחיינו הכלכליים, אז לא מדבר על חיים רוחניים, גם חיינו הכלכליים, כי עניות מבהירה את האדם על דעתו. חיינו הכלכליים אינם נערכים לשם חיים, זה לא נקרא חיים בזמנו של הרב כשהרב כתב את זה, זה בשנת תפרש, סמיך ת' לגבי מצב האומה בציונה הראוי, או תפרש סמיך ת' לא זורש, על פי אותן הדרישות הרוממות. אז מי שיבוא היום לדרוש דרשות כאלה, הוא נכון למועד הרגל, כלומר הוא ימעד, ורחמנה ליצלן מהי דאטה. וכל עניין הווה ועבר וחוצה ושני מזכיר, מה שהיה בעבר, שהיום בהווה אנחנו חוזרים אל העבר הזה, אז היה נראה כאילו, ברוך השם, היום גם אנחנו יכולים לחדש כמו בית דין הגדול. כל מה שאני מזכיר תמיד ביחס המעשה לכללי תורה, הכל נמשך על פי הציור של חיי עמנו, ארץ חמדתנו, בתכלית השלמות, בהיות אדירנו ממנו, כלומר, אנחנו יכולים לבנות זה אישיות אדירה, הנהגה אדירה, מושלנו מקרבנו, ארמון על משפטו, שופטנו ויועצנו כבתחילה, וארץ צבי שתולה בנווה, בקיבוץ כל בניה בתוכה, וכל יושבי עליה, אז כל היוצא ממעיין בית השם יהיה קודש להשם. אבל בזמן החושר והדלדול, אמנם אין מעצור לאדם להתנהג על פי הרגשתיו יותר עדינו. אולי שאדם יכול לחדש דברים שנוגעים לו, לפי הצד היותר עדין שלו. אבל זה רק שהוא מכוון בהם לרומם נפשו, ולקורבה אל אור האמת והצדק, שהוא אור השם וחסדו, אבל אין זאת הדרכה של תורה, כי מידה מוסרית פרטית. על כן, אם ביותה מתרחבת, המידה הפרטית תביא איזה דברים של הפסד באוצר הכלל, על ידי אותו הדרך של נטיות הקדומות בזמן מביאות, יהפכו מנטיות מוסריות לדברים שבין נזק לרבים. זה מה שהרב אומר, תמיד שגם אם אדם נמצא במדרגה שהוא חושב שהוא יכול לדלג על איזה דבר, אבל עיקר קיום תורה ומצוות זה בשביל האומה ולמען האומה, לכן ראוי לוותר על מדרגות פרטיות בשביל בניין האומה. וזה דבר נקודה מאוד חשובה שראוי לנו ללמוד אותה, אבל זה לא הנושא שלנו. אם כן, למדנו פה באיגרת שההופעת תורה שבעל פה בתור רוח ממללה, שתורה שבלתה בכל דבר היא מכוונת במשקל הקודש. וכדי להיות באמת נאמן למה שהתורה שמכתב צריכה להוליד בדור, צריך לגשת על התורה, גם אדם פרטי זה נכון, אבל לדעת כשמדובר על האומה, כשיש לה גוף בריא, כמו ארץ ישראל מבונה עם חיי הכלכליים הנכונים, ונפש בריאה, כלומר סדרי האומה להופעת חייה, מקדש, כהונה, מלכות ונבואה, כמו שהרב אומר פה, צריכים להיות מסודרים בסדרי. בגלות נפרדו התאומים. כן.
איך כיום שבאמת התורה לא מופיעה, אז איך היא מחזיקה בעצם התורה שבאל
פה? לא, זה מה שהרב אומר, תרף. בדיוק אתה מכין אותה, שאלתך מכינה אותנו למשפט הבא. בגלות נפרדו התאומים. מה קרה בפירוד? נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה, וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. כמו שלמדנו בפסקה ממחת, שאנחנו היום לומדים תורה עם השכל, וזה כבר שייך למדרגת קבלת תורה אחרי חטא עץ הדעת. אנחנו לא פוגשים את התורה עם כל זרמי החיים הפנימיים שלנו, כי בכלל החיים שלנו, כמו שראינו באיגרת, לא ראויים לשם חיים. בטח במובן של האומה הכללי, אבל גם במובן הפרטי. אנחנו לא אוחזים בעץ החיים. אנחנו אוחזים בעץ הדעת, אז כל הזמן יש לנו חשבון, חשבונות. אז התורה שבכתב, כמו המובנה האמיתי הפנימי של התורה, באמת ניתן לנו רומי קודש. כמו שכתוב בנפש החיים שמאז חטא אדם הראשון, אין אדם שנשמתו מופיע בקרבו. אין, נשמה זה לא דבר שמופיע באדם, זה דבר שמקרין אולי. הרוח יכולה לשאוף אליו, אנחנו פוגשים את זה בשאיפה, ברעות הדליבה, אבל זה לא נמצא בתוך גופנו. אין נשמה, נשמה אין לאדם. רק מויש רבינו זכה, אנחנו לא זוכים לנשמה. בהילו נרו עלי ראשי. הנר, הילת הנר, הנשמה, זה עלי הראש, על הראש. כל מה שאנחנו עומדים זה מוקרן מן הנשמה. אותו דבר גם האומה, במה שהיא מבינה בתורה. המובן האמיתי של תורה, תורה חיה, תורה שפורסת לפני האדם את אור העולם מתחילתו ועד סופו, כן, אור הגנוז, זה נתעלה למרומי הקודש. והתורה שבעל פה ירדה בעומק תחתית, ומכל מקום של רבי נועם, אז איך אנחנו מתורה שבעל פה? למה מה שאנחנו מחדשים בגלות, בעומק הגלות, זה המשך הופעת התורה. מכל מקום, היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שמכתב מספיח העבר, המספיק להעמידה בחיים מצומצמים. כלומר, פרשנות כזו שאפשר יהיה להוליד מתוך דברי אוצרות התורה, שקודם כל אוצרות הנבואה, ואחר כך אוצרות תורה שבעל פה, תנאים, אמוראים, גאונים, אז זה נוצר מספיק יכול כדי לפלפל, כדי להעמיד את דקדוקי המצווס שצריך לחיים המעשיים. אבל זה נקרא חיים מצומצמים, כי זה נקרא דלת עמות של הלכה בלבד. לעומת 400 פרסה ל-400 פרסה שמייצג בחזל רוחב אדיר, מאז שנחרב הבית אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 4 עמות מצומצמות. זה נקרא חיים מצומצמים. כי עולם ההלכה, אנחנו לא בוקשים אותו בתור מסקנה של עולם אדיר ורחב ומגמות ארוכות. אנחנו, אז מה שיש לנו זה את היכולת אפשר לפלפל בשער הציון. לא ששער הציון זה לא דבר חשוב, זה דבר מאוד חשוב. אבל זה דק דקיק, אנחנו, את אור התורה אנחנו לא פוגשים מספיק. אז לא פוגשים מספיק את אור התורה, לא פוגשים מספיק את קדושת האותיות, קדושת התורה שבכתב. כן יש לנו יניקה חשאית מספיח העבר, המספיק לעמידה בחיים מצומצמים. אבל תורה שבעל פה במובנה כפי שהיה בזמן הנביאים, כפי שהיה בזמן עתניאל בן כנז, שהחזיר את התורה, נשתכחו 3,000 הלכות והחזירן, עתניאל הגל בפלפולו. Okay? את מה ששכחו החזיר בפלפול, כמו שהרב אומר, גולות עילית, גולות תחתית, תחתית, איזה מעיינות נבעו. Okay? מלמטה ומלמעלה, תאום אל תאום קורא לכל זה. המובן השלם של התורה שנכתב, של חיים מסירות נפש של התורה, שברית, זה אין לנו, ויורדת ונופלת בכל יום ויום. עד אשר מהרה יפוח היום, ואור חיים יבוא מעוצר גאולת עולמים. אבל כדי, קצת אני רוצה רגע להפסיק כאן וללמוד מתוך הקבצים, ציילמנו פה פסקיים ב', ללמוד על אותה תקופה של ירידת התורה, וללמוד על האופן איך שלאט לאט האור הולך ובוקע לנו בלימודינו. אנחנו רואים איך שהיום, ברוך השם, היו לנו גדולי אחרונים בכל דור ודור, רבי עקיבא עגר והקצות, ועוד קודם לכן, דברים נפלאים ביותר, פני יהושע, ואיזה דברים עצומים. אבל מלפני 120 שנה, קצת יותר, אז התחיל שיטת לימוד גדולה בישיבות, שלא רק עסקה בדרך הפלפול הדקדקני, ולא מדבר פלפול בקונוטת השלילים שכנגדה יוצא המערל, אלא אפילו הפלפול שבאמת מבאר את הסוגיות, פלפול להבנת הסוגיות, אבל כן, יש שיטות לימוד, מתבוננויות כלליות, שמבארות בסברה, כל החידוש הזה בהופעת התורה, זה שייך להופעת החיים החדשים, לאט לאט זה מכין לקראת אור תורה, מכין לקראת אור נבואה. רב חי, רב שימי, כל אחד לפי המדרגה, הרב מורחל, כל אחד לפי המדרגה, הבדל לחיים ארוכים. לא, זה באמת, אני חושב, זה שיטות, שיטות בהבנה, שיטות בהסברה, שיטות בלמוד על התורה, לא לכתוב חבור על איזה סוגיה, שיטה שלמה איך להתבונן על התורה. ספרים מאוד יפים שיצאו בזמן האחרון לזה. מכל מקום, אז הרב אומר ככה, תקראו, רוח כהה מתגנב בלימוד ההלכה בעומקה, יחד עם השמחה הפנימית והעונג הקדוש. כבר, מצד אחד שלומדים דברי תורה, אז יש כמובן את ההרגשה הראויה, שמחה פנימית ועונג קדוש. אבל יחד עם זה, בלימוד ההלכה, מתגנב קצת רוח כהה, רוח של כהות, של עצב. יסוד הכהות הוא העיצבון. על מה מגיע עיצבון? עיצבון זה תמיד הרגשה של תולדה של הרגשת חיסרון. עיצבון תולדה של חיסרון. יסוד הכהות הוא העיצבון על חסרון הכוח של כנסת ישראל במילואה. לא רואים פה את התפארת. אשר רק ביותה משוכללת בכל עוזה, עוזה זה כוחה הפנימי, ופערותיה, ההופעה של הכוח הפנימי הזה בהתענפות החיים, כשהיא משוכללת בכל עוזה ופערותיה, הרי היא מוכשרת להוציא לפועל את כולתו השימוש של הכוח החי והרענן הספוג בים התלמוד. אז לפעמים אנחנו פוגשים, כבר אנחנו לומדים את הלימוד כפי שהתענב בזמן הגלות. והדקדוקים הפרטיים הללו שמאוד מאוד חשובים, אבל הם מחיים בנו, קצת גורמים לנו רוח נחאה. רוח של עצב קצת, כי אנחנו פוגשים דברים שבאמת ראוי שיהיו מסקנה של חיים אדירים, אבל אנחנו פוגשים אותם בצורה שחסר את האור. לכן אומר הרב, הצער הנפשי חודר הוא במעמק הירוח, בעת ההתגלות של החיים הרוחניים השכליים, בעסקי ההלכות ומעמקיהם. אומנה, ואז, אתם יודעים, ואז ממה נהנים? בלימוד הלכה, מהסדרנות. הסדרנות היא תחליף ליופי, כמו שאסתטיקה זה תחליף ליופי. יש במקום יופי, שזה גילוי של משהו פנימי, הרב אומר שסדרנות, האסתטיקה, יש אסתטיקה ויש יופי. אסתטיקה זה חיצוני. אסתטיקה זה אומר שזה שווה את העין. למה? בסדר שלו. סדר זה טוב, בתנאי ש... לא בתנאי, אבל הוא עוד יותר טוב כשהוא מביע משהו פנימי, משהו יפה. כמו יופי. יופי זה יוד פה. לשורש, לנקודת היוד, יוד חוכמה גדול, יש פה, יש גילוי. סדר זה תחליף חיצוני. אותו דבר יש גם בסוגיה. יש סוגיה שאתה נפגש עם היופי. וזה מה שגורם את העונג. ויש, תחת היופי, פוגשים סדרנות. אז אדם מאוד נהנה בלימוד הלכה. למה? הרגיש, הוא מסדר, הנה הוא מסדר, הנה יש, רשב"א, הוא כותב, רשב"א, בכותרת אדומה. מה רשב"א אומר? הבית יוסף, ככה, עת כחול, מה כותב? ראיתם פעם? מאוד מאוד יפה. אז כותבים, כשעומדים הלכה, אז יש סדרנות. הסדרנות הזאת היא נפלאה מאוד, היא נותנת יציבות. אבל זה לא יופי. יופי. טוב, אתה פוגש איזה, טוב.
לא, מה זה יופי?
הצער הנפשי, אני באתי לומר רק שלא להתבלבל, סדרנות זה כמו אסתטיקה. סדרנות זה לא תחליף לעומק. עומק זה משהו אחד. כשאתה רואה איך הרעיון העמוק מתגלה בכל הפרטים, זה יופי. אתה רואה איזה רעיון אדיר, שפתאום הוא מגלה לך את כל הפרטים. כן, נכון? לזה קוראים יופי, לזה קוראים סדרנות. לא שאני אומר סדרנות זה לא טוב. סדרנות זה מצוין. לימוד הלכה זה מצוין. אני רק באתי לומר, שבלימוד הלכה, לפעמים אדם אוחז בסדרנות, במקום בעומק. לא שזה מחויב להיות. כן, לא אמרתי שלא, זה מצוין. עכשיו אומר הרב, אמנם באה שמחה, ובתוכה כלול אור הנחמה, המבטיח השבת החיים בכל איתניותה. כלומר, דווקא על ידי לימוד התורה, יש פה איזה בהלך בתוך הפסקה, שממש נוכל עכשיו ללמוד אותו, אבל הרב מסביר שבתוך ים התלמוד, אחרי אנחנו חוזרים ללמוד גמרה. בגמרה, למה לומדים גמרה? יש שאלה כזאת, נכון? למה לומדים גמרה? למה לא נלמד הלכה? הרב מסביר שהתלמוד, זה הופעת הדברים בצורה חיה. פוגשים את החיוניות שיש מאחורי הדברים. כל התמציות ההלכתיות, כשאתה פוגש אותם רק בתור ענפים, בלי שאתה פוגש איך שהם התענפו מן השורשים, אתה פוגש את הפרטים, אתה מסוגל לסדר אותם, אבל לא פגשת את השמחה ואת האורה שעצורה בים התלמוד. יש סגולה כזו לגמרא, שהיא מופיעה כשהיא עוברת מנושא לנושא, מספרת סיפורים, ופה היא מקשה, ופה היא מתרצת, ופה, כל הפרשנים שנכתבו על השס, הם מצטרפים לשס. פעם, אני חושב שאמרתי פה באיזה, שיש שיטה לחזרות. איך אתה לומד, איך אתה עושה חזרות? למדת את הסוגיה, למדת עם רעש וזה. עכשיו תכניס את הכל בתוך הדף. תלמד ככה את הדף. לא תלמד דף, אחרי זה רעש בא, אלא למדת, עכשיו, איך כולם לומדו את הדף? לחזור על הדף. ולידרוש לו דוד ושארי, אפשר ללמוד כך, אפשר ללמוד כך. כן. תכניס את הכל בתוך הניגון של הגמור. אבל אני אומר, כי לגמרא, זה יש פסקה שעוסקת בזה. כן? כל אותו שטף החיים הגדול העצור בים התלמוד. יש מה זה חשוב. יש פה תלמוד והלכה. תקראו את הפסקה הזאת, תראו שיש פה שני דברים. כן? זה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. בגמרא פוגשים, דווקא בגלל שאנחנו לא לומדים את זה עוד על עשייתה. לא שאנחנו עשו כשמת עלי בדיר כתה, אבל כמונה, אנחנו לא לומד את זה בשביל עכשיו, אז מה לעשות עכשיו במה שאני קורא, מה שאני עושה? לא עושים את זה בשביל עכשיו, כן? אין היום תקנת רביעי, כנראה. לא שום נפקמין. אולי אפילו מותר לעשות ביום שישי. זה נפקמין. אז למה אנחנו עומדים את זה? לא, אנחנו בוגשים את החיוניות. שאחר כך, כשאנחנו נדרש למעשה, נוכל להכריע מתוך החיוניות הזו. זו סגולת לימוד הגמרא. לכן, אומר רבינו עזרון, אי אפשר קניין תורה. המדרגה של קניין תורה, בלי שס. לא השס הלבן. Okay? בלי שס תלמוד. אי אפשר בלי זה. זה יצא עוד לחם חום כיום מלקחו. זה חוקק רקק. כל יום זה צריך שס, לאחוז בשס. כי זה להתחבר עם ים התלמוד. טוב, זה הדבר הזה, אבל אנחנו בגלל ששבוע הבא יש לנו אירוע למדבט, בשבוע אחרי זה יש לנו יום ראשון שאחרי שבת ארגון, אז אנחנו חייבים, מה? אז אנחנו צריכים לגבור את הפסקה, אז בואו נקרא איזה במהירות. עד אשר מהרה יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמי. הרי העולם נמצא בתהליך של גאולה, והגאולה הזו עולרת להשיב לנו את חיינו פה, לחזור קודם לחיים הבריאים, לגוף הבריא, לנפש הבריאה, וישראל יעשה חיים, חיל זה לרכוש כוחות מקובצים מהברים כדי להופיע ערכים גדולים. צריך חיל, כן? זה החיל. חיל זה לרכוש כלים כדי להופיע אמונה גדולה. כן? בנייהו בן יהודה איש חיל. חיל זה חיל. כן? קרי חיל, כתיב חיל וקוראים חיל. ישראל יעשה חיל, היא נטע על ארצו, יסגשג בכל הדר סדריו, זה ארץ ישראל באמונה והסדרים, משפט תקונה. אז תאכל תורה שבעל פה לצמוח, אבל כמה עכשיו יצמח, אבל עכשיו יתקבל חיוניוק מעומק שורשיה, וכיוון שהיא מקבל כוח מהשורש שלה, שזה החיבור החי שלנו הפנימי, אל תורה שבעלה כפי שמופיע בתורך ממללה שלנו, אז עכשיו הפריחה לא תהיה רק יניקה כזו שמצליחה להשאיר את ה... אלא תעלה מעלה מעלה, מעלה מעלה אל השמיים, כבר תתחיל להתאים את עצמה אל השמיים. ואור תורה שבכתב, זה ההתפתחות, התערות הדלתת מלמטה למעלה. עכשיו מלמטה למטה, אור תורה שבכתב, מה האמת האובייקטיבית של כל העולמים, כולם בכל שעותיהם דור לדור, כל הדורות כולם ספונים וכלולים בתוך התורה שבכתב. אור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים. והדודים התאחדו בנווה הפריונם. מי שהיו תאומים, דודים, עכשיו תתגלה, דודים לשון אהבה. כן? האהובים, יש אהבה, יחס, חיבור. דרך התורה שבכתב מתחבן לתורה שבכתב, דרך מה שעוסקים בתורה שבכתב, מגבירים תורה שבעל פה, ואור נשמת אל חי העולמים, פה כל המילים מכוונות, אומרים, מה חסר לנו כשתורה שבעל פה ותורה שבכתב לא מחוברים? שם אלוקים חיים. אל חי לא פוגשים. איך אומרים? אל חי חלקנו צורנו, או אל חי חלקנו, צורנו צוות, זה אומרים בברית מילה. מה מתגלה בברית מילה? בברית שם אל חי, שם אלוקים חיים. אלוקים חיים זה השם של הברית, של הוויית הקשר החי שלנו אל התורה. גם פה, אור נשמת אל חי העולמים. האור הזה, כבר אלוקים חיים, שם אלוקים חיים, מתגלה בתחיית האומה. תחיית ישראל, עניינה לגלות שם אלוקים חיים, כמו שהרב כותב באורות התחייה א', וברום קרנו, כלומר, כשתתרומן קרן ישראל, יאיר באור שבעת הימים, על אור החמה ואור הלבנה גם יחד, כי תורה שבכתב היא דומה לחמה, שהיא תמיד מאירה באותו מקום, כדור הארץ מסתובב סביב השמש, לא השמש סביב כדור הארץ, החמה נמצאת תמיד באותו מקום, זה תלוי איפה אתה נמצא ביחס אליה, אבל הלבנה, היא כן תלויה, גם כדור הארץ מסתובב, גם הלבנה מסתובב סביב כדור הארץ. זה תלוי מאוד מאוד במצב, איפה, באיזה מידה היא מקבלת מאור החמה, תלוי איפה היא עומדת ביחס אליו. אור החמה תמיד נמצא באותו מקום, ואור הלבנה עומד ביחס לאור החמה. אז אור החמה ואור הלבנה, שניהם יאירו מאור שבעת הימים. מה זה אור שבעת הימים? האור הגנוז. האור הגנוז, שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא, נקרא אור שבעת הימים, כי זה אור ששימש בשבעת הימים הראשונים. אחר כך גנזו הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אור שבעת הימים. ויש עוד שבעה ימים שאנחנו לומדים עליהם בקצובות. שבעת ימי הברוכס. כן? שבעת ימי הברוכס כתוב שמאיר בזה אור שבעת הימים. תדעו את זה. מי שעוד לא התחתן, מי שהתחתן כבר זכה. מי שלא התחתן, ידע למה אפשר לזכות באור שבעת ימי הברכות. כן. האור שגנזו הקדוש ברוך הוא
לצדיק
מהצלב? כן. האור הזה, האור הגנוז שבו רואים מסוף העולם עד סופו. והיה אורם ישר, חודר ומושך מזו לזו. ישר, כלומר, יש אור ישר ואור חוזר. אור ישר זה אור שמופיע בהופעה מקורית. מן המקור אל הכלים, ומשתפך אחר כך אל הפלגים, אל הנחלים. מן המקור אל ההופעה. זה אור ישר. והאור הזה הוא אור שהוא חודר ומושך. מצד אחד, מחודר מלמעלה למטה, מושך מלמטה למעלה. כלומר, המטה מושכת למעלה. יש יחס, יש משיכה. מזה לזו, ועונה את הארץ, גוף, ואת העם, בכל יפעת חיים. ועל זה נאמר, והיה אור הלבנה, זה בישעיהו כתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה, זה מקביל, זה מתאים, מה שמשתקף בתורה שבעל פה, זה בדיוק אמיתת תורה שבכתב, ועל ידי זה אור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. על ידי זה אפשר לפגוש בתורה את האור הגנוז שרואים בו מסוף העולם ועד סופו. ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ, מחץ זה מכה, מחץ מכתו ירפא. שכוח לכם, תודה רבה. עוד אנחנו נחזור לזה ונלמד את זה.